אקו טיקטס, רכישת כרטיסים להופעות מוזיקה חיות בארץ ובעולם. עכשיו באתר ובאפליקציית אקו 99 מיוזיק.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, מה קורה?
מה קורה?
בסדר.
יואו, אתמול בלילה. אתמול בלילה, זה, נלחמתי בדרקון, נשמה.
וואלה?
כן. אני...
דרוגון?
איך הולך הסיפור ילדים? אז ממש, אתה ראית משחקי הכס, אני חייתי את משחקי הכס. איך הולך הסיפור הזה שהוא יש לו חגורה וכתוב שבעה במכה אחת ובסוף זה ללא שבעה אויבים, שבעה זבובים או משהו,
נכון?
אז כן, אז אני הרגתי דרקון אתמול. גם צילמתי את זה, אבל בצילום, בגלל שלא צילמתי מספיק חפצים ליד, אז לא מבינים כמה זה גדול. אבל אתמול נכנסתי לחדר השינה כדי לישון וראיתי בחלון של חדר השינה על 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 הווילון מטפס חרק שאיננו ג'וק ואיננו חיפושית. הוא חיפוג'וק, צורתו כחיפושית, רגליו רגלי ג'וג, וגודלו פיזית כחיפושית הרכב. הרכב, האוטו, חיפושית. ביטל.
איזה צבע?
שחור משחור כמו ליבי.
אולי זה הייתה מכה כזאת, הרי
חיפוג'וק, של חיפוג'וקים.
לפני שבועיים שלושה הייתה כזאת מכה בישראל של כאלה חיפושיות שנחתו בנחילים מטורפים.
זה, אז זה, כי זה ג'וק, אתה תראה את הרגליים, זה לגמרי ג'וק, וזה גם גודל, זה גודל של ג'וק ענק. זה, זה חיפושית שאם זה הג'וק מסורתי בלוק, כאילו הרגיל של הג'וק, היית אומר, יאו, זה הג'וק הכי גדול שראיתי בחיים. והוא עוד חיפושית, כלומר, הלמעלה שלו, הגג, הוא עגול.
כאילו יכול להתאפס כחמוד.
יש לזה, זה כיפה, זה דום. זה דום עם רגלי... צילמתי את זה, אבל לא רואים, בגלל שזה הכל מסך וילון כזה, לא רואים כמה זה גדול. החיפוג'וק.
וואו. תראה, זה כאילו על כפל וילוני אחד, אז בטח יש פה איזה 3 סנטימטר של... תפלץ.
יותר, יותר משלושה סנטימטר.
גם את הקומה הרביעית כמעט. איך הוא מעופף עד לשם, הדבר הכבד הזה?
אני לא יודע.
אין פה שום התכנות...
אני חשבתי על זה ואמרתי עצמי, אני מקווה שהוא לא נולד איפשהו בבית. אני מקווה שהוא באמת הגיע לכאן איכשהו, ולא שהוריו הם מפה, אבל הוא נולד בבית. זאת אומרת שהוריו הם מאגרים, אבל הוא כבר יליד הבית.
זאת מחשבה רעה מאוד.
כי אם כן, אז יש לו, זה מגיע עם אחים.
מגיע עם אחים.
יש איזה מטפס, אבל ביוב.
מה זה עם אחים? איזה 900 אחים, לא? כל מיני פקיעה כזאת. זה אופף?
זה לא אופף כשאני לחמתי בו. זאת אומרת, זה לא...
איך טיפלת בו?
סירה,
אנחנו
היה...
נעלה את התמונה אגב, תראו,
זה ממש דוחה, למרות שבתמונה לא מבינים עד כמה זה...
גם אתה אומר, אם חרק הוא שחור, חרק נדמה לי יש לומר, הוא שחור, נכון. משחור, מכף רגל עד ראש, זאת אומרת שהוא מסתובב במקומות א', לא מוארים, ב', שהוא הישרדותי, צריך להילחם באויבים חזקים ומכוערים ממנו, ולכן נכון. האבולוציה השאירה אותו שחור, משחור, אתה לא יודע מאיזה בור ביובי, בקטריאלי זה הגיע הדבר הזה.
כן, הוא גם זה מסוג היצורים החיים שאתה מתבונן בהם ואתה מבין שכדור הארץ הולך ומתפרק מתחת לאפנו, שזהו כל מה שאתה יודע, האמונה הבסיסית הזו ביציבותו של העולם, חיות נראות כמו חיות בחורף קר ובקיץ חם, כל מיני אמיתות כאלה שגדלנו איתן הן מפסיקות להיות נכונות. זהו, כדור הארץ הולך ומופקע מאיתנו, והנה נולד הדבר הזה, החיפוג'וק או הג'וך הזה. אז מה
הרגת אותו?
היה ענק, הייתי חייב להיכנס לישון, גם זה המיטה שלי הרי ממש ליד, אני לא יכול להיכנס לישון עם הדבר הזה.
וגם דבר כזה אתה לא מועך, כי הנתזים הרס זה שלולית, מה זה? זה יוצר שלולית.
הלכתי והבאתי קופסת פלסטיק ו כאילו גם בגועל כאילו שהפרצוף מוצא את הצידה, הצמדתי את קופסת הפלסטיק אל הווילון, ועם המכסה שלה ניסיתי להכניס אותו לתוך קופסת הפלסטיק, אבל הוא כאמור, מכיוון שהוא את תקלה אבולוציונית שאנחנו רק מתחילים כאילו לשלם את המחיר, הרגליים שלו נדבקו אל הווילון, הוא לא הסכים.
כן, זה רגלי הוקס כאלה,
זה הוקס או דבק או אני לא יודע מה, אז הייתי צריך יותר חזק, והוא מתחיל לטייל על הווילון ואני בעקבותיו עם הזה, ואני תוך כדי אומר בכל רם איך 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 ככה. בסוף הצלחתי להכניס אותו לקופסה, הוא נחת לקופסה מהגודל שלו והכובד שלו ברש כאילו ראש נפל בקופסה, מהר סגרתי אותה ואתה שומע אותו בפנים,
מה קורה? הלו,
הולך
מי סגר אותי?
כועס. וזהו, וריחמתי עליו, נו.
עייבת אותו החוצה?
אז לקחתי את הקופסה אל המרפסת.
נתת מתנה לשכן.
אני מקווה שזה ספציפי. ספציפית. לא, אבל לא נראה לי. פשוט פתחתי את זה וזה...
כן, עשית את הדבר הטיבטי לעשות. חסת על החיים.
טיבטי, אלו.
בוודאי.
וזהו, והלכתי לישון. שינה טיבטים.
בדיוק שלווה, מדיטטיבית.
בדיוק.
אתה יודע מה הזכרת
עכשיו? על מיטת עץ שטוחה, ככה, על הגב.
כשאתה חושב על ארוחת הבוקר המורכבת מתפוחי אדמה לא מבושלים.
נכון.
שתאכל מעשר מבני הכפר שיביאו לך.
ועל שיעור הקראטה שיש לי בשש, למרות שיכול שאני מערבב כאן כמה סוגים שונים.
נדמה לי שבנזירות זה פחות קראטה. הם מלוכסנים שניהם בגדול.
כן.
הסיפור שלך הזכיר לי משהו שעשיתי לפני שבועיים. אני כל מיני חבר בכל מיני קבוצות פייסבוק כאלה של רכישות, של כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, שאנשים שמוצאים דילים וכל מיני גורואים של קניות כאלה. ראיתי פוסט על המכשיר היעיל ביותר לקטילת יתוש הנמר האסיאתי, שזו בעיה שאני מאוד מאוד סובל ממנה בחצר ובבית, וזה הדבר היחידי שעובד, ומלא תגובות של אנשים, וואי זה מדהים, ותמונות של המכשיר עם מלא פגרים זה, והוא היה במבצע מיוחד 750 שקל במקום 870, משהו כזה.
אוקיי.
רכשתי.
נו ו?
הגיע שנייה לפני שהייתי צריך לצאת לשדה התעופה בשבוע שעבר שטסתי בסוף השבוע.
נו, ועוד הספקת להרוג משהו לפני כן?
לא הספקתי להרוג, הגיעה החבילה ממש לפני שיצאתי. שמתי אותה באיזשהו מקום.
נו.
שכחתי אותה. ועכשיו שסיפרת על החבילה?
הזכרת לי אוקיי.
שהיא פשוט מונחת החבילה
לא
על איזשהו...
אז אין לך עוד אפילו מסקנות מ...
לא! ואני אומר לעצמי כאילו, איך שכחתי דבר כזה? שאמור להיות מהפכני, יעיל, ובעיקר עלה לי מלא כסף. כי עם הפיתיון ועם הזה, זה הגיע...
הפיתיון, זה נשמע מפואר מאוד.
מפואר וחשמלי, ו... דיווח...
גדול גם, קטן, מה?
קופסה, קופסה שאתה מניח, כאילו ב...
פיס.
תראה, תראה, פתחתי.
מסתם לבית פיס.
לא יודע איך... לא פתחתי את זה עדיין, אתה אמור לשים את זה בחצר.
הבנתי. ריאות גינה.
בדיוק, אפשר לשבת על זה בגדול, לאכול... אבל... אני עד כן, אני עד כן. יאללה, בוקר טוב.
איזה רגע רטרו היה הבוקר עם הכותרות על זקריאס ביידי.
כן.
שהוא האקס של טלי פחימה? או שהם עדיין...
לא.
אין איידם?
אני לא חושב שהם אין איידם. היא נדמה לי לפני כמה שנים התאסלמה, גרה ב...
ומה? והוא לא... ברגע שהיא מוסלמית אז כבר כאילו... זאת אומרת, הוא אוהב אותה רק כל עוד זה פירות העץ האסור?
בדיוק. כל עוד יש איזה קונפליקט, איזה פער.
כל זה של ההשגה. כן. הבנתי. אבל הם היו הבנל ואורטל של אז. זה היה...
מתי זה היה?
I'm taking back to 2002.
כזה.
כזה תחילה שנות האלפיים.
כן, אני תכלס הוא...
2004 כזה.
כן, האינטיפאדה השנייה, כזה. אנשים ודברים מתפוצצים על ימין ועל שמאל. אתה יוצא, אתה לא חוזר, כזה.
ולצד כמה יתרונות שאנחנו לא נהנים מהם היום ברמה הפוליטית, חברתית ומדינית, וכנראה לא נהנה מהם יותר לעולם. אז גם זה. אבל זה כמו לפגוש אדם שלא פגשת המון המון זמן ולהגיד וואי, זאת הייתה התקופה. כמו לא היה לי רגע כזה, זאת אומרת, וואי, זאת הייתה תקופה.
כי הוא היה, משהו נורא פרסונלי, כאילו, בסיפור הזה של זקריאס ביידי, ש...
כמובן, הייתי מעדיף לפגוש אותו בנסיבות פחות טרגיות, מזה שהוא יודע שהוא ביצע פיגועי הירי באזור בנימין. או שזה הותר לפרסום, הוא לא יודע. אבל כן, פתאום אתה שומע את השם, ואתה ממש מרגיש עוד פעם בתחילת שנות האלפיים.
ואתה אומר, חלף הזמן, זה 15 שנה. 15 שנה מאז שפרץ לחיינו.
ממש.
ובאמת...
ממש נזכרתי בתחילת הימים, נגיד שלנו אנחנו.
נכון, תכל'ס זה חסיד חופף לתחילת...
אתה ואני כל כך צעירים, כל כך תמימים, כל כך כאילו חולמים בגדול. מאז הראש נדפק בקיר שוב ושוב פעם אחר פעם. תחשוב.
ושום דבר לא השתנה.
מה?
ושום דבר, כאילו אנחנו באותו מקום.
כן, אתה אוהב לחשוב ששום דבר לא השתנה. הרבה דברים השתנו.
אני חושב שאתה בא לעבודה באותה שעה, והולך הביתה באותה שעה, בגדול.
בסדר גמור. זה לא אומר שזה, שאין בפנים כאוס גדול, אבל... לא יודע, מה היה? מה היה בתחילה שנות האלפיים? מה היה בתחילה שנות האלפיים? תביא לי קצת דברים.
השמענו מלא את אברי לוין.
אברי לוין.
He was a scary boy.
אתה רואה את זקריאס ביידי, אתה אומר, וואי, איזה אברי לוין, אתה מדמיין אותו ואת טלי פחימה יושבים יחד ושומעים סקייטר בוי והיא אומרת לו היא תהיה גדולה, זקריה אין צופה לה 10 אלבומים והנה,
הנה.
לא יחזיק.
ואז מצלצל הטלפון של זקריאס ביידי והוא אומר לה, קלטי זה קטע, זה קוראים איזה רינגטון.
רינגטון. היא אומרת לו, רינגטון? לי יש טרוטון. שזה דעתי שהשיר מצלצל זה, הוא מהחכי שיכנסו הפנטון, שאז את מתקשרת אליי ואת שומעת שיר במקום צליל חיוג. אבל זה...
אני לא יודעת, אבל אם תפוס או לא תפוס, מה זה אומר?
חכי, חכי! ככה הוא אומר לכם, שולחים אס-אמסים.
בטירוף, מה זה? זה היה אז הבסיס של האס-אמסים. הייתה אז, אם אתה זוכר, זה היה נחשב אפילו בזוי לסמס. כל העניין של תרבות האס-אמס.
נכון, תרבות האס-אמס.
מה אתה מסמס לי בכל כך קצר, במקום להתקשר ולנהל אינטראקציה אנושית?
נכון, יושבת ומאוד את זקרי. אני חושב שהמערכת היחסים שלנו, מה דאון דה דריין, מה כאילו הולכת לאלף הזוסיאלים, כי אנחנו רק מסמסים כל היום.
כן.
הוא אומר לה, אבל סימסתי לך, אני אוהב אותך. אמרת לו, אבל זה אס-אמס, זה לא אמין שאתה מסמס לי, אני אוהב אותך. היום הרי, רק שאתה מת שיסמסו לך את זה.
מה, אתה כותב לי מזל טוב באס-אמס? אתה שונא אותי?
אתה שונא אותי, מה, אני, זה קולגה מהארגון טרור שלך? מה, מאיפה אתה, איפה גדלת?
מה היה אז בטלוויזיה? היה, נדמה לי התחיל לוסט, נכון? זה היה סדר גודל של...
הם היו רואים ביחד לוסט.
שזה היה?
אז בייטי וזה אומר לה, איך אני מחכה לפרק האחרון, הוא יהיה מדהים.
בטח יש להם פתרון גאוני.
איזה פתרון? מחכה שם.
החידה, תיפטר.
תיפטר. ככה, הוא אמר.
והיה כזה, נכון, קחי אותי שרון.
זה התחילת ימי.
תחילת עידן הריאליטי בישראל.
תחילת עידן הריאליטי בישראל.
אנשים היו בטירוף, איזה בטירוף. זוכר, קחי אותי שרון, זה היה יפה.
זה התחילת עידן הריאליטי ברמה כזאת, שעוד ישבו בישיבות ליהוק, בזכייניות שעשו ריאליטי, וכאילו עברו על הקאסט, ואמרו, זאת המתמודדת האיכותית שלנו. היא עורכת דין, יש לה שלושה תארים.
יש לה מה להגיד.
יש לה מה להגיד.
אנשים ירצו לשמוע אותה.
לשמוע אותה, היא באה לפה רק כדי לחפש אהבה. באמת אהבה, אבל היא גאונה. היא מכוננת. היא בכלל ממכון ויצמן, היה מלאק של מכון ויצמן, כתף אותה משם. ואמרו, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. עכשיו היום, המתמודדת האיכותי, מריה דומארק, המתמודדת האיכותי. כל שם ישבור, יש לה מתמודדת האיכותי, יש לנו מריה דומארק.
מריה דומארק, שרק השבוע מחקה את חשבון האינסטגרם שלה, כי היא לא רוצה שישפטו אותה לפי מראה.
נכון. אז היא מחקה את החשבון של האינסטגרם. אתה מבין? אז זה, אלה הפרופורציות שלך. פעם זה היה, איכותי, היום זה מה נכנס... ללב.
בדיוק. מה זה? רק אתמול, רק אתמול ב-The Voice, הייתה מתמודדת אחת, נשבע לך, שרה מדהים, בחורה מדהימה, אלופת ישראל בסייף, מתה בת 17, ומתה על חווה אלברשטיין, וכל מיני כאלה שירת ארץ ישראל לזה, מבחינה ווקלית, אחת מחמש המתמודדות הכי טובות שהיו בריאליטי מוזיקלי לדעתי, כאילו בכלל.
כן.
ומה היה לשלום שבת להגיד?
מה?
נכנס לי ללב.
אבא צהו תמיד אומר את זה. הוא תמיד אומר נכנס לי ללב. אני חושב שזה שני דברים הוא אומר. אם זה כל דבר שהוא לא גבר תימני, הוא אומר נכנס לי ללב. כאשר מדובר בגבר תימני, הוא עוזב את הכניסות והיציאות מהלב כדי לנסות ולהתארגן על גת. זה בעיקר אומר תעשי שלנו מתמודדים. אם אני זוכר נכון מעונות קודמות. יואב, אבל איך זרק אותי אחורה?
כן, אני לא יודע אבל אם זאת הייתה תקופה יפה, כאילו שיש להתרפק עליה, כי זו הייתה תקופת ביניים כזאת, נכון? בין ה-90s...
כל תקופה היא תקופת...
לזה, אבל היה משהו מעברי כזה.
אני מתגעגע, מה אני אגיד לך? כן, אני מתגעגע.
כן?
אני אומר לך, כשאתה איך שמכונת זמן הייתי חוזר אחורה, אולי לשעה כדי למנוע כל מיני טעויות, אתה יודע, לעשות שם איזה... אם היית יכול אבל לא היית חוזר אחורה ומקיים איזו שיחה רגע heart to heart עם טל של אז?
תראה, ב-2004 נולד בני הבכור.
נכון.
אז היה לי כמה מילים להגיד לעצמי אז.
אוקיי, הנה אתה רואה? היה כמה מילים להגיד אז.
כן. אבל תמיד, אני חושב, לכל תקופה, מה הייתי אומר עכשיו תחזור אל אביעד של י' א'? לא היה לך כמה מילים עכשיו להגיד לו? תחזור אל אביעד של ו'.
של י' א', הייתי אומר לו, אתה באמת חושב שעם כל האקנה הזה קרה? זה מה שהרוע שלך צריך? אתה באמת חושב את זה? אולי הייתי מפליק לו. הייתי מסיים את זה בפליק, ועולה למכונת זמן, חוזר לעכשיו.
תכף הבוקר שאחרי מזרוני מנדלבוים MD בטכנולוגיית בוימטק, איכות כבר 87 שנים. ספרו לנו מה בני הזוג החדשים שלכם, בני ובנות הזוג החדשים שלכם, לא יודעים עליכם, מה אתם מסתירים מהבחור או הבחורה שאתם יוצאים איתם בחודשים או בזמן האחרון, הסוד שעדיין לא סיפרתם. 1-900-7299-99.
עכשיו, הבוקר שאחרי, בחסות מזרני מנדלבוים MD, בטכנולוגיית בוימטק, איכות כבר 87 שנה.
ב-2004 ביקשנו הבוקר שתספרו לנו מה אתם מסתירים מבני הזוג הטריים שלכם, בני בנות הזוג הטריים שלכם, הסוד שהם עדיין לא יודעים עליכם, מערכות יחסים חדשות יחסית. התקשרו, ספרו לנו, 1-900-72-99-99, תוכלו לזכור עוד במזרון זוגי של מנדלבוים, MD, מדי שעה, וזוג קריות ויסקו כמו שאתה, אוראל, מקבל, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
את.
מקבלת.
מה העניינים?
בסדר גמור.
יפי. כן, ספרי, מה את מסתירה?
טוב, אז אני יוצאת בן זוג חדש, משהו כמו חודש, וככה לא הייתי מודעת לשם, אבל פתאום גיליתי שהייתי באיזשהו ריב מאוד גדול בתיכון עם אחותו הקטנה, שהשתנו היו במגמת מחול, והיה ריב כל מה שקשור למדע בריקוד לטקס מפירת סיום. אני הייתי אחראית ואיכשהו היא מאוד נעלבה וגם
כמו ריב על סולו כשמדובר בלהקות, אבל בעצם בקטע של מחול.
נכון.
אחותו הקטנה הייתה איתך בשכבה?
כן.
והוא לא יודע את זה? והיא לא יודעת את זה?
לא, אנחנו עוד לא הגענו לשלב.
כמה זמן אתם יוצאים?
חודש.
ואיך זה? וזה טוב? זה מבטיח?
בינתיים יותר מכל מה שהיה לי בשלוש שנים האחרונות.
וואי, תפות.
בת כמה אתה רואה?
בהצלחה.
22.
אז זאת אומרת שהתיכון לא כזה רחוק.
נכון, וזה טרי, ובוא נגיד שזה מהדברים שלא שוכחים.
שנייה, אנחנו חייבים לחשוב רגע, בואי נחשוב ביחד, איך את מספרת לו את זה?
אני פשוט חשבתי להגיע פשוט לארוחת ערב, לשים הכל בצד, אני לא יודעת אם יש טעם לעשות הכנה, כי לפעמים גם גברים לא מבינים את כל הריבים והתככים בינינו, והוא יכול ליצור לעצמו איזושהי תמונה אחרת בראש למה שהיה.
כמה חמור זה היה? כמה רע היה הריב? כמה פרסונלי? כמה אמוציות?
זה היה ממש, זה הגיע למצב שהתחלקנו לשתי קבוצות במגמה.
תקשיבי, אני חושב שהדבר הוא לבוא humble, לבוא טוב, כאילו, בטוב על ההתחלה, אבל בקטע צנוע, זאת אומרת, ממש לבוא ולהגיד, יואו, איזה קטע, פתאום קלטתי מזתח אותך, ואני חייבת להתנצלות כבר שנים, ואז ברגע שזה מטווח ככה, המתח יורד, כי פשוט להופיע בארוחת הערב ולעשות, כאילו לא קרה כלום, לפני דקה, בכית בגללי, לא יודע.
אני מסכים איתך שזה באמת פתרון מצוין.
או אפילו כשאת פוגשת אותה להגיד לה, יו, איזה קטע שזו את, אני חייבת לך התנצלות, תגיד לך שאחת לכמה זמן אני חושבת על זה, איזה כיף שאנחנו נפגשות, וזהו, זה מרקח ישר.
פתרון מצוין, גם זה, מינוס העובדה שזה עכשיו ברדיו. כן,
לאוזני
לא מעט אנשים.
בסדר,
אז לבוא פתאום ולהעלות את השור הזה,
we do what we do.
קטע שאנחנו
לא צריך, טל ישר מוסיף לזה המדע, לא צריך את הזה, באיזה, מה יעני, יו, איזה קטע. אני ניסה לי עכשיו גם ניגון כזה,
כי אתה מנסה לשוות טון תמים.
נכון.
וזה כבר לא תמים, כי היא מדברת על זה איתנו.
נכון, זה ישר ישמע, יו. איזה קטע.
אני מתעוררת עם זה כל בוקר, עם המחשבה הזאת.
פשוט תגידי לו, תקשיב, אתה יודע מה גיליתי לפני איזה זמן? אפילו התקשרתי לרדיו לדבר על זה.
כן.
שאחותך ואני היינו בריב משוגע בתיכון.
כן.
והאמת, לא נשאר לי מזה כלום. ופשוט, כאילו, רק שתדע.
כן.
טוב, אוראל, תודה.
תודה רבה.
ביי.
טל?
שלום, בוקר טוב לכם.
מה העניינים?
בסדר, אמור, מה שלומכם?
אחלה.
טל, קבל גם אתה זוכריות ויסקו, וזה מתנת מנדלבוים MD. מה אתה מסתיר?
מה העניינים? אז ככה, אני עובד בחברת סטארט-אפ, אני כרגע לא אגיד את שמה, שהבעלים שלה, אתה יודע, זה חברה קטנה של 50 אנשים, אומר לי לפני איזה 3 חודשים, תרשום את הטלפון, אני רושם, בקיצור, אני אומר לו, של מי זאת? אני גרוש טרי.
אוקיי.
אז הוא אומר לי, זאת אחותי.
כן.
ומפה ולשם, אתה יכול לצאת איתה, ונתן לי את היא לא יודעת שאני עובד בחברה של אבא שלה.
של אבא שלה?
של אבא שלה.
אוקיי.
לא של אחת, של אבא שלה. וזה פדיחות, מי משלם לי את המסורת ליציאות? ומי מזמין אותנו כל הזמן? במסורת שלו. זה מצחיק כזה.
מה זה במסורת? לא הבנתי.
מסורת.
מסורת, אוקיי.
אני יוצא איתה, מזמין אותה, בתי קפה.
רגע, אבל, והיא לא יודעת שאתה עובד בחברה של אבא שלה.
היא לא יודעת.
אז איך היא חושבת שהכרתם?
דרך הפייסבוק, זה ממש לא בעיה. אתה יודע, ממש לא בעיה דרך הפייסבוק. עשיתי להצעת חברות, ואנחנו ביחד. משהו כמו חודש וחצי. עכשיו, היא לא שומעת רדיו. אז ככה שאני יכול להיות די רגוע. אבל
אמרת שקיבלת... לא הבנתי, מאחיה קיבלת את הטלפון או שקיבלת...
מאבא שלה. זה חברה של משפחתית, משפחה כזאת.
כן.
אז אבא שלה אמרתי, רשום טלפון, אני רושם.
כן, זו הבעיה שלי. ואז במקום להשתמש בטלפון עברת דרך הפייסבוק?
כן, אמרתי לה, נעים מאוד, ראיתי אותך כזה, ופה ושם התחלתי, אתה יודע, כזה הצעת חברות. וישרה לי את הצעת חברות.
למה אתה לא מספר לה שאתה עובד אצל אבא שלה?
זה פניח אותי, אני לא רוצה שהיא תחשוב שאני יוצא איתה בגלל אבא שלה. זה ממש לא...
אבל אתה יכול להגיד לה, אני לא יוצא, זה לא קשור לאבא שלך.
לא קשור לאבא שלך.
להפך, הוא נתן את... הוא אמר לי כאילו...
תחשבי איזה טרנוף זה, כאילו לקבל טלפון מאבא והכל, אבל בגלל שהיא כזאת אחלה, אז ממש לא אכפת לי.
תראה, גם מצידה זאת תהיה פניחה שכאילו אבא שלה שידך אותה למישהו מהעובדים שלו, כן? זאת אומרת, זה שאבא שלה בכלל מתערב לה בחיים.
חודש וחצי לא שאלה איפה אתה עובד?
אין אותו בחברת סטארט-אפ, נתתי שם אחר של חברה.
אז שיקרת, כן.
זה שקר לבן. עכשיו, קודם כל אני רוצה שתכיר אותי בן אדם, שאני נחמד ואני בסדר ואני לא יוצא סתם עם כל אחד.
זה לא ייגמר טוב, טל, עזוב, חבל לך על
המשמעה.
זה לא ייגמר אותך כבן אדם.
היא תחשוב שהיא מכירה אותך כבן אדם, ואז ברגע אמת היא תבין שלא הכירה אותך כבן אדם בכלל.
תודה, טל, יאללה, בוקר טוב. למי ניתן את הפרס שלנו? מזרון MD, מנדלבוים MD בטכנולוגיית בוימטק. שיהיה לכם לילה טוב.
אנחנו ניתן מזרון זוגי למערכת היחסים שאנחנו מאמינים יותר בעתידה הזוגי.
יאללה, לאורל.
אורל.
אורל, זה שלך, תתחדשי.
באמא שלך. בחסות
מטרנה, המציגה עידן חדש בתזונת התינוקות. מטרנה גולד עם HMO, הכי קרוב לאימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
עינת נתן, מדריכת הורים, בוקר טוב.
מה העניינים? בוקר טוב.
מה קורה?
מה שלומכם? אנחנו ממשיכים משבוע שעבר. תזכיר לכם מה היה קצת?
כן.
דיברנו על איזשהו ספר חדש שיצא בארצות הברית, ששם סימן שאלה מאוד גדול, גם מדעי וגם פסיכולוגי, מעל כל הסיפור של ויתור או פרישה מול התמדה ונחישות. ודיברנו על איזשהו ניסוי שנערך, שלפי תוצאות הניסוי בעצם התחלנו להבין שכל התכונות האלה של התמדה ושל נחישות הן לא סתם תכונות או שיש לך את זה או שאין לך את זה, זה יותר בכיוון של איזשהו שריר שכשאנחנו נגזים איתו, יש מצב שאנחנו ניפצע או נפגע בעצמי. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו מוגבל. וכך הרצון בלבד הוא לא השחקן היחידי שיקח אותנו לנקודת סיום. הוא משאב מאוד יקר שאנחנו צריכים להתייחס אליו בכבוד. היום אני רוצה לדבר רגע על הנגזרות הפרקטיות ש, ש, שאפשר להעביר אותם. אני רוצה להגיד בקלות, אבל זה ממש לא בקלות, אוקיי? לשדה ההורי. אז בעצם אני רוצה שהורים יבינו כמה דברים. תראו, אנחנו עושים עוול מאוד גדול בעידן הזה לילדים שלנו. דיברנו על זה כבר כמה פעמים. מצד אחד אנחנו עפים עליהם, נכון? אנחנו מאוד דדים אותם.
כן.
ואנחנו פעלים מהם. ומצד שני, אנחנו מפנקים אותם. שזה אומר שאנחנו אשכרה לא יכולים לשאת את זה שילד שלנו נתקל בקושי, או בתסכול, או סתם בכאבים של החיים. עכשיו, תבינו, יש הבדל בין ילד שאנחנו, נגיד, מלמדים אותו לרכב על אופניים, ושם אנחנו ערוכים לתת לו את התמיכה שיהיה לו קשה. זאת אומרת, שיש תהליכים שאין ברירה. תמילה מחיתולים, אופניים, אפילו פרידה בבוקר כשהם צעירים בגן. אף הורה לא חושב שצריך להיכנס באים אמא שלו שהוא נופל, או כשבורח לו, או כשקשה לו להיפרד. לכל הורה ברור שאנחנו מתפעלים מהשיפור היחסי, מעודדים על האומץ ועל המאמץ, אבל איכשהו, כשאנחנו עוברים לקשיים רגילים בחיים שלהם שלא נופלים תחת כותרת תהליכית כל כך ברורה, שם אנחנו קצת מזייפים. עכשיו בואו ניתן דוגמאות. ילד רוצה לפרוש מחוג, נכון? וילד קשה עכשיו במתמטיקה. הוא רוצה לרדת לארבע יחידות מחמש יחידות. הדבר הראשון שקורה לנו, שאנחנו שואלים את עצמנו מה לא בסדר איתו. שם אגב, אנחנו תמיד רואים את אלה שהילדים שלהם סבבה. וזאתי, גם היא מדריכה בצופים, גם היא עושה 5 יחידות מתמטיקה, אז תתאמצי, לא מבטרים, שזה בסדר בתור ערך. אבל כשאנחנו כבר צריכים לאיים או להכריח בשביל הערך, אנחנו חייבים לקחת בחשבון שכרגע עבור משהו שחשוב לנו, אנחנו הולכים לשתות לו מהמאגר.
כן, אבל לפעמים אתה כהורה יודע יותר טוב מהילד מה חשוב לו. ואם יש משהו שנגיד סתם דוגמת החוג שהוא חשוב לו פיזיולוגית, חברתית או התפתחותית וקשה לו עם זה, הוא לא רוצה, אבל אתה כהורה יודע שצריך להכריח לפעמים, כי בתמונה הגדולה לטווח הארוך זה דבר ש...
אני חושב שיותר מזה, אני חושב שלפעמים תקן אותי אם אני טועה, אבל כהורה אתה רואה איזה מין ציר זמן רחב יותר, אתה אומר גם בעבר היו קשיים, אבל מכיוון שהתעקשנו, אז הצלחנו איכשהו לעבור את זה ולהמשיך הלאה, אז חבל לוותר עכשיו, כי אני כבר רואה את מה שיבוא אחר כך.
כן, אני ממש חווה לדבר כזה בימים אלה. אני ממש אמרתי, אתם יכולים לאותו ילד או ילדה, אין לי בעיה שתשנאו אותי על זה עכשיו, אבל עוד 15 שנה שזה וזה, תראו... כן. לא יודע אם תודו לי, אבל תבינו שזה היה חשוב לפחות.
אני קצת זורמת איתכם, ואני קצת רוצה לשים להורי הסביר גם סימן שאלה. אני זורמת משום שיהיו באמת מקומות שבהם אנחנו נצטרך לנהל את זה, ואגב, כמו שאתה אומר בדיוק, לקחת עלינו להיות ההורי הרע, ובכוכבית לא בהכרח לצפות שהם ידעו לנו, כי הילדים שלנו קצת נפרדים איתנו, יש מצב שהם גם יקללו. כי בסופו של דבר, באמת העולם נחלק לאנשים שאומרים, איזה חבל שהיא לא הכריחה אותי לנגן פסנתר, ולאנשים שאומרים, אוי ובוי, כי תסתכלו לי כל החיים, כי היא הכריחה אותי לנגן.
ואני שונא את הפסנתר עכשיו, כי הכריחו אותי.
אז אני רוצה בעצם, שאנחנו נסתכל על זה רגע, על, תראו, אני לא רוצה שאנשים יהפכו את הפרישה מהחוג, מהמשימה, את הירידה מהחמש יחידות לארבע, למשהו שידפוק להם את הדימוי, כי הרבה פעמים בשם הדבר הזה, אנחנו לא רואים את הסיפור הגדול יותר. כן. הם המומחים לענייני עצמם, והרבה פעמים ילדים שעושים במהלך הדרך, שוב אתה פורש ואני הפעם לא אבטר לך וזה, הם משתכנעים כבר שאין להם את זה, והם זקוקים למנגנון חיצוני שיחזיק
אותם. אז את מדברת על הקטעים שבהם עדיף להגיד, אתה רוצה לוותר, תוותר?
כן, ושנייה, זה לא תוותר. אני רוצה להיות בכיוון של, אוקיי, אתה מוריד הילוך פה, אחלה. בוא נראה לאן אתה מעביר את האנרגיות. מה מעניין אותך? זו הזדמנות טובה יותר? יש מצב, אולי שווה להעביר את זה לשם. אגב, כשאנחנו מדברים כל הזמן על לעודד על נחישות, נחישות זה ערך. צריך לעודד עליו מגיל אפס, הם כבר יודעים שזה ערך. אז אנחנו צריכים לבטא שיש לפחות חזית אחת בחיים של הילד שלנו, ששם הוא...
זה טוב, אני חושב, זאת אומרת להעביר את זה, זאת אומרת לא להשתמט מזה כליל.
טוב, עינת, תודה רבה. ביי, בוקר טוב. ביי. ביי. בוקר טוב, מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
אחלה, אחלה. אין כמו הקפה השני כדי לפתוח את הצ'קרות.
כן. יש סיפור עכשיו עם המעמדות לתפקיד מבקר המדינה.
כן.
כן. שהמועמדת לתפקיד מבקרת המדינה היא נפסלה ברגע האחרון, עורך דין מיכל רוזנבוים. שמה שאומרים זה שהיא הייתה המועמדת המובילה, ברגע האחרון נתניהו הזמין את ליצמן, אמר לו אני לא רוצה אותה, ומתוך המפלגות החרדיות אומרים שמי שעומד מאחורי זה, זה יאיר נתניהו, שגילה שהיא חברה של אלדד יניב, מיכל רוזנבוים, וכמובן דרך הטוויטר, יאיר נתניהו הוא גר בטוויטר, לא
הוא גר בטוויטר, וזה היה הכל בתוך כדי איזה מריבה עם אלדד יניב, כן. התמצחות כזאת.
כן. ועכשיו מי שמוביל את המועמד המוביל זה מתניהו אנגלמן, וכמובן משפחת נתניהו אומרים קשקוש, הוחלט להתמקד במועמד אנגלמן, אבל נתניהו הוא שקרן, ולכן כנראה שזה נכון, והשקרן אומר לא נכון. העניין הוא שאנשים כבר התרגלו לזה שהוא שקרן, אז אומרים יאללה, נו מה, נתניהו שקרן ובאוגוסט חם, מה, זה לא אומר שלא נצביע לו.
הטיימינג, שקצת אחרי המריבה הזאת, פתאום יורדת המועמדות שלה מהפרק, ו... כן. וכמובן זה... ההכחשה סביב זה, מראש כל הסיפור הזה מוזר, איך אגב היא מקורב, איך היא המועמדת של החרדים, מתי כאילו חרדים כאילו פרו אישה לאיזשהו תפקיד בכיר, בוודאי תפקיד ביקורתי.
החרדים הם פרו אינטרסים וכסף, כמו כולם אגב, כולם במשחק הפוליטי הם פרו אינטרסים וכסף, אבל לייחס לחרדים איזו רוחניות ודאי לא, אבל גם איזו מין משמעת נוקשה, היא לרוב איזו כזו שמשרתת אינטרס ולא שום דבר אחר, והיא כנראה באיזשהו אופן יותר אינטרס מאישה, אז בסדר.
כן.
יאללה, מה שיש. היום בדיעות אחרונות יש שלוש תמונות, שתי תעודות זהות של המועמדים, יש מועמד שהוא מטעם כחול לבן, יש מועמד שהוא מטעם הקואליציה, ויש אותה, את מיכל רוזנבוים. תסתכל שיש לך ככה, אלוף גיור הרום, אלוף במילואים גיור הרום, לידו עורך דין עוד מיכל רוזנבוים, ולידם רוך מתניהו אנגלמן. זאת אומרת, באופן רשמי, רוך, ריש וב חט, ראשי התיבות של רואי חשבון, הן כעת טייטל, כשם שעוד הוא טייטל, ואלוף במילואים הוא טייטל. וזה כל כך מוזר.
כי זה לא.
זאת אומרת, זה מקצוע, זה מקצוע נהדר, זה מקצוע סופר דופר מכובד.
וקשה להיות רואי חשבון, וקשה להיות עורך דין, סבבה, אבל...
אבל זה לא, אבל רוך איננו עוד, זה משהו שנכנס בשנים האחרונות.
רוך ועוד, אינו...
אבל עוד, עוד זה הרבה יותר לגיטימי מרוך, אתה יודע, בעולם הטייטלים, לא בכך בעולם המקצועות.
אבל גם בעולם הטייטלים זה לא היה פעם ככה.
רוך?
גם הרוך וגם העוד, הם חצבו לעצמם את זה באמצעות, אתה יודע, ניירות מכתבים וחתימות במיילים.
ועדיין רוך זה הרבה יותר חדש. רוך זה הרבה יותר מעכשיו, זה הרבה יותר תופס לך את העין כשאתה רואה את זה.
אני תראה, מצד אחד זה באמת משונה, כי גם להתהדר בטייטל המקצוע, ואנחנו מצד שני אנחנו, אתה יודע, רגילים, מי שאומר לך אני דוקטור whatever whatever, אז זה לא נראה לך משונה, נכון? אבל מה, למה? מה ההבדל כבר כאילו בין דוקטור לזה?
אתה יודע, יש, אנחנו לא עכשיו באים כאילו להרער על המציאות כולה, אנחנו רואים, יש דברים שהם שם, התרגלנו אליהם, וזה בסדר.
עכשיו בצבא, נגיד שיש לך אלוף במילואים גיור הרום, אז לטייטל יש משמעות שהיא נגזרת מרום דרגתו.
כי הצבא עובד על דרגו.
כן, ההיררכיה היא בנויה מהטייטלים האלה.
אבל דוקטור זה דוקטור. אם יש לך מישהי שהיא דוקטור, מישהו שהוא דוקטור, זה נראה לך בסדר הדלת ריש בהתחלה.
כן, אבל גם נגיד סתם, בתוך הדוקטור, הרי אתה, מישהו שהוא דוקטור להיסטוריה, אתה לא פונה אליו בתור דוקטור.
והוא עדיין קורא לעצמו דוקטור.
בכתיבה.
בכתיבה.
אתה לא תפנה אליו דוקטור כהן, ספר לי על תקופה העותמנית.
בעוד שאם אתה תלך
לרופא,
לדוקטור כהן הרופא, אז אתה תגיד לו, דוקטור כהן, לאחרונה יש לי פריחה.
בדיוק.
כן, אני מבין מה אתה אומר. אני חושב שרוך מנצח את כולם מבחינת החוצפה שיש בזה. חוצפה אולי זו לא מילה טובה, האומץ שיש בזה. רוך, אתה מבין, אני אבוא אחר, אני אגיד לך שרד.
מה זה שרד?
שדרן רדיו. שרד אביעד כיסוס. מה המועמדים שלנו לתפקיד מבקר המדינה? אלוף גיורא רום, רוך מתניהו אנגלמן, שרד אביעד כיסוס.
זה כבר על רצף האנשים עם הטייטל, זה פתאום נהיה לגיטימי. זה מלבין ומכשיר את מועמדותך לתפקיד מבקר המדינה. יט אין טייטל כזה שרד.
מעבר לכישורים המובנים האלהם שיכולים להיות לתפקיד מבקר המדינה, יש לי כל כך הרבה.
אגב, אתה יכול להיות מבקר מדינה מצוין.
מצוין, אתה עכשיו צוחק.
אני לא צוחק.
אתה כן צוחק.
תראה, אתה לא תגיש דוחות של 400 עמודים.
אני לא צריך, נשמה.
על המכרז של הכרטיסים של הרכבת.
אני במשפט אחד מחסל אותם.
בדיוק, בגלל זה אתה תהיה טוב. הרי מה עושים עם דוחות של מבקר המדינה? מקפלים אותם, זורקים לפח הזה ושל ההיסטוריה.
אני במשפט אחד, תביא לי רכבת, רכבת. תניהו, תניהו, תביא לי. משפט אחד, מחסל. ואגב, גם לא יודע אם כתוב. פנים בפנים.
כן.
יבוא, יש עכשיו, יקרו לזה דוח ביקורת, דוח בקרה מדינה, זה לא משנה לי, זה יהיה איזה זמן, זה יהיה איזה יום, יום, לא נצוח יותר מיום, בא, אני אומר לו, שב, שב,
בום, 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 בום,
בום, הוא יוצא,
בוכה, אגב,
בוכה, אתה יודע, אבל שזה נכון,
ברור,
או שיחות, זה, וידה,
שיחות וידה זה תמיד כיף, נכון, גם זה, טר, 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 זה לא יהיה מבקר המדינה, נכון? כי עבודת הביקורת, אתה צריך כל עצמך אולי.
מבקר המדינה, אני ביקורת. שרד אביעד כיסוס, מבקר המדינה. אלה עולים, שיחת ועידה. קולומביין.
כן, יורה כל הכיוונים, אבל ירי מדויק וקטלני.
תאר לך את שרד.
שרד אביעד כיסוס. גם לכולם זה היה יותר פשוט, שוב, כי שמי שמפרסמים הדוחות זה תמיד כבד ומסורבל, ומי יודע ומי קורא את זה ומה עושים עם זה. אתה בא, זה מגיע שרד אביעד כיסוס, מבקר המדינה החדש, בשיחת ועידה,
שיחת ועידה,
עם שר התיירות ושר האוצר.
אני מעלה את כולם, את המחדל של הרכבת, את המחדל של הזה, כולם, צוללות מצולות, כולם איתי בוועידה, ונעקו עובר אחד אחד, סגרת את הפינה חצי שעה.
עכשיו, האם מסכנה מיכל רוזנבוים הזאת, שרק שאלדד יניב כתב עליה בטוויטר,
שהיא חברה שלו,
בום, שעתיים אחרי זה היא כבר לא מועמדת.
ואתה יודע מה מדהים, שיש היום בידיעות אחרונות את ה... את הפוסט של אלדד יניב. עכשיו אני אקריא לך אותו רגע, ולאחריו בוא שנייה נדבר על החברות, בסדר? בפיד שלי יש לי רוב, הוא אומר את זה כנראה בתגובה ליאיר נתניהו, דווקא אני רואה שחברים שלי לא נפגעים. הנה מיכל רוזנבוים שהיא חברה, היא מועמדת של בלפור למבקרת המדינה. הנה מיכל רוזנבוים שהיא חברה. זה לא משהו שאתה אומר על מישהו שהוא באמת חבר. הנה מיכל רוזנבוים שהיא חברה, זה לפני 3 שנים נפגשנו פעם אחרונה וסבבה. מישהו שאל אותי עליה לפני 2 שנים ואמרתי לו וואלה דלך שהיא אחלה. זה מיכל רוזנבוים חברה.
זה ניסו, בדיוק, כי הוא לא אמר היא חברתי הטובה או חברה שלי או משהו. חברה זה כמו שאתה אומר על מישהו וואלה זה אח, למרות שלא דיברתם 2.5 שנים.
תאר לך מישהו מדבר איתי עליך, אני אומר, הוא מדבר איתי באופן כללי, ואני אומר, הנה טל ברמן, שהוא חבר, הוא מועמד...
זה מוזר, זה מאוד משנמך את ערך החברות. אבל, אתה יודע, יש יכול להיות שהוא מצוי במערכת יחסים איתה כזאת, שאתה יודע, נגיד הם נפגשו, הצטלבו דרכיהם באיזושהי
פעם עבר, והם
נשארו בקשר, יש המון אנשים שאתה פוגש אותם אחרי, אתה לא בקשר רציף איתם, אתה יודע שאתה תמיד, לא יודע מה, תצטרך משהו, תוכל להתקשר אליו,
ויהיה
סבבה, תראה אותו פתאום ברחוב, תשמחו שניכם.
יכול להיות גם שאתה תתקשר אליו וזה ולא יהיה טלפון, זה כבר לא טלפון, כאילו דיברתם המון המון זמן, זה יכול להיות. אני ממש, ממש כאילו רשמתי לי, אני לא אגיד בדיוק בכל רגע, ממש רשמתי לי אנשים כאלה, שאתה ואני מכירים, וזה מה, חבר.
כן.
הוא לא חבר שלי. הוא לא חבר שלי.
הפרקטיקת החברות היא לא קיימת ביום יום, אבל קונספטואלית יש המון אנשים שאני להתקשרו אליי, אני מתקשר אליהם.
בדיוק, אבל זה לא חברות במובן זה שאני ארים טלפון ואני אגיד לו, אה, אתה שומע מה קרה? יצאתי מהזה ואמרו לי, אז אמרתי, ועכשיו אני צריכה ללכת לזה, זין לזה, חזבות יש לי מחר, את שומע שלך. זה חבר. מי שאוכל את הדברים ברמת דיטיילינג כזאת.
כן.
זוהי חברות. או,
אתם באים אליה בזה, תפית הזה.
תפית הזה. אגב, את אלה ואלה אני לא מזמין לזה שאתם באים אלינו. חבר הוא גם מישהו שאתה יכול לרחל איתו על חברים אחרים. בזה נמדדת חברות. אתה יכול לקשר למישהו ולהגיד על חבר אחר, מה קרה לו בזמן האחרון? זה אני או שזה נהיה בלתי נסבל? זה חבר.
סביר שהי
לא חברה כזאת,
חברה טובה.
עכשיו אתה אומר, זה עלה לה בקריירה,
גמר אותה.
אז בוא,
גמרת אותה.
אז בוא נבחן את עניין החברות.
יכול להיות שתקשר אליו היום מיכל רוזנבוים ותגיד לו, אלדד, מה עשית לי?
ותגיד לה, מי זה? כי כאמור, מאז החליף את הטלפון, מאז הפעם האחרונה,
החליף המספר לפני שנתיים,
חברה, והוא דיברו.
נכון.
כן, זה אומר לה, יצא לו זה. אני חייב לומר אבל ש... אני אשמח בקטע של חרוז, אפילו לא חרוז, בקטע של שנינה וצירוף מקרים משעשע, אם רוח מתניהו אנגלמן יתמנה למבקר המדינה, ויהיה לך מתניהו שמבקר את נתניהו. כי מתניהו ונתניהו... זה מצחיק.
זה מצחיק, זה גם, שוב, אם ברמת המשחק מילים, ההלחם, מתניהו זה ממש מתנה לנתניהו.
נכון.
ואנחנו יודעים שהוא חובב הרי, וכעת
מתנות, ושהוא בגלל חובב בני אדם שהם מתנות.
נכון.
ואנחנו גם יכולים לקוות שמתניהו, הוא כל כך לא ירצה להיות המתנה של נתניהו, כי זה הדבר הצפוי משמו, שהוא יעשה הכל כדי דווקא...
אבל זה לא...
כדי להיות אובייקטיבי. ולא להגיד, בן דוד, אפשר לחשוב מה. ולסגור כאילו את הפינה שם. שואל את עצמך, האם מתניהו הוא באופן כללי, הוא תמיד ליד, הוא תמיד עוד אחת ליד נתניהו, אתה מבין? במובן העמוק.
אולי הוא זאת מין אישות כזאת, שהקיום שלה הוא כאילו עוד מנתניהו.
עוד מנתניהו,
בכלל, בכל האספקטים של החיים.
בכל האספקטים, כי זה שם עם המון אחריות מתניהו, זה לא פעם שאומרים לו נתניהו, הוא אומר לא, מתניהו. ועם הזמן החיים שלו נהיו קרובים, אבל לא.
ויש לו בן למתניהו שקוראים לו מאיר. מאיר נתניהו.
כן, והוא
רב,
רב עם אנשים בלינקדאין.
בדיוק, לא בטוויטר אלא ליד.
הוא מציס את הלינקדאין.
כן.
מציס, ואבא שלו אומר לו, אתה לאחרונה מציס מאוד בלינקדאין.
תרגע, למה אתה צריך את זה?
אתה איבד את הפרופורציה. אתה יודע שאמא היא עובדת סוציאלית והיא כל ערב שותה לי קר ונוטה להיות לא מרוצה.
כן.
כי זה הכל ליד.
ואל תשכח את עבודת נתניהו. הקודש שהיא עושה עם נפגעי טראומה.
עם נפגעי טראומה וחיילים שאינם בודדים.
משפחות של חיילים.
משפחות של חיילים שאין בהם בדידות ואנשים בגיל העמידה. לא קשישים. אנשים בגיל העמידה. איתם. וכן. נפגעי טראומה כמובן שהם לא טראומה השואה. איזושהי טראומה אחרת.
לא,
לא, מלא בטראומה, תפו, הכל בסדר.
תכף הבוקר שאחרי עם מזרוני מנדלבוים AMD בטכנולוגיית בוים טק, איכות כבר 87 שנים. ספרו לנו בבקשה, מה בן או בת הזוג החדשים שלכם לא יודעים עליכם? מה אתם מסתירים מהבחור, הבחורה שאתם יוצאים איתם בחודשים האחרונים, תקופה האחרונה, מערכת יחסים טריה, מה עדיין לא סיפרתם? 1-900-7299-99.
ועכשיו, הבוקר שאחרי, בחסות מזרני מנדלבוים AMD, בטכנולוגיית בוימטק, איכות כבר 87 שנה.
לינוי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה עניינים?
בסדר.
אנחנו גם.
לינוי, קבלי זוג קריות ויסקו, וזה מתנת מזרוני מנדלבוים AMD בטכנולוגיית בוימטק, שיהיה לכם לילה טוב. איכות כבר 87 שנים, ספרי לנו לינוי, בבקשה, מה בן או בת הזוג הטריים שלך? לא יודעים עלייך, מה עדיין לא סיפרת?
אז אני בת בן הזוג מזה חודש וחצי, לא יודע שאני לא בקשר עם אבא שלי.
שאת מה?
שאת לא בקשר.
לא בקשר.
אבא שלי. כן, ככה היו ירושים מכוערים מאוד מאוד של ההורים, שגררו הרבה מלחמות, הרבה מלחמות קשות.
באיזה גיל?
וכאילו לא נעים לי לספר לו על זה, שלא יהיה...
מאיזה גיל את לא בקשר עם אבא?
מגיל 14 אני לא בקשר איתו, אני בת 25.
אוקיי. ולמה את לא מספרת לו את זה?
כי כאילו לא נעים לי שזה ייצור... הוא בא עם משפחה שתמיד הוא מציג את זה נורא משפחתית, וההורים נורא כזה מעורבים ובקשר, וממש הם מציגים משפחתיות למופת. ואני מרגישה אם זה נורא לא בנוח, שיצא מצב שכאילו אני באה מאיזושהי משפחה בעייתית או משהו לא בסדר.
את לא רוצה אולי שהוא יחשוב בטעות או שלא שאת מחפשת אצלו משהו הבאי?
אז כן, גם דדיז אישוז שנראה לי שיש לי.
דדי אישוז זה דדי, סליחה, כולם מחפשים את ההורים שלהם אצל בני הזוג שלהם, זה לא יהיה פה
יותר רצת דורן.
כן, ברור שחלקים, אתה לא מחפש אחד לאחד ההורה, זה בטוח. אבל כולם עושים את ה... זה תמיד וריאציה של משהו מפעם.
אני מחפשת הפוך.
גם הפוך, זה תגובתי זה, באותה בדיוק. מידה, זה בסדר.
לא, אבל התחושה שלה שהיא כאילו לא מספיק טובה, כמו המשפחה שלו, שהם כולם תומכים, ויש לה איזה פנטזיה בטח שמשפחה באמת נורא מחוברת כזאת, ו...
יש משפחות כאלה.
בסדר גמור, שוב. אבל הרבה פעמים זה הרבה פחות ממה שזה נראה מבחוץ.
נכון.
אבל התחושה שלה שהיא כאילו לא מתביישת, מתביישת במשפחה שהיא באה ממנה.
תגידי, אבל כמה את משקרת... כאילו, את ממש משקרת או שאת פשוט לא מדברת על המשפחה?
אני לא מדברת, אבל נגיד, יכול להיות, נגיד הוא היה אצל ברוכת ערב כבר פעם אחת, והוא שאל אותי, כאילו, איפה אבא שלך? אמרתי לו בחול.
לא אמרת שהם גרושים אפילו? לא אמרת שהם גרושים?
לא, לא אמרתי כלום, אמרתי שהוא בחול, אמרתי האחים שלי והמשפחה שלי להצמיע את זה, ואמרתי ש...
רגע, עברת לדיבורית עכשיו, לינוי, קשה לשמוע אותה.
בטלפון.
הנה, עכשיו את בסדר.
כן, אז אמרתי לאמא שלי ועודכנתי את האחים שלי שלא ידברו על זה.
מאוד מוזר, מאוד מוזר, לינוי, ממש ממש משונה, אני לא יודע מה צריכה את זה.
עכשיו באמת, קודם זה היה חמוד, עכשיו הקרפת.
הקרפת את זה סתם. בשביל מה אבל?
מה הבעיה להגיד? הרוש לגרושים. אני לא בקשר עם אבא שלי, הוא התנהג מגיל בזמן הגירושים, הוא ויתר עלינו הילדים, אני לא אסלח לו על זה לעולם.
אם כבר הייתי מבין מצב שבו צד אחד מאוד מאוד משפחתי והוא לא מסגיר את רמת הקרבה בתוך המשפחה כי הוא לא רוצה לפגוע בצד האחר שהמשפחה שלו היא כזה מפורקת, אבל להפך הוא מוזר. הוא, מה אכפת לו? אנשים שיש להם, רק תתני להם לפרגן כל היום. כשאתה למעלה אתה רק רוצה להיות נדיב ומפרגן ומכיל, תני לו. היא לך, אוי, מסכנה, בואי נאסוף אותך אל המשפחה המדהימה והמושלמת שלה.
ארוחת ערב הייתה יחסית, כאילו, בתחילת הקשר, ולא ראיתי לאן זה התפתח, אז לא רציתי לשפוך יותר מדי, כשאני לא יודעת מה הולך לקרות. ברור שבאיזשהו שלב, ואם אני רואה שזה כן הולך לכיוון רציני, אז אני יודעת שאני...
לא, תשחררי את עצמך מזה, זה ממש מגוז, זה ממש טיפשי. לינוי, זה ממש טיפשי.
אם זה יהיה רציני, אז תגידי לו, שיקרתי? ואז יתחיל דרמה על זה ששיקר.
כן, את ממש תדברי איתו היום, תגיד, תקשיב, יש משהו ממש... הוא לא חשוב בכלל ליחסים שלנו, אבל לא היה לי נעים לספר, ההורים שלי גרושים, אני לא בקשר עם אבא שלי, זאת האמת, הוא לא היה בחול, הוא פשוט, מבחינתי, בחול כבר 10 שנים. וזהו.
לגמרי.
ואני אחלה.
ואני אחלה, ממש ממש אחלה. נו, באמת. סתם, אנשים מקבלים יותר טוב סיטואציות משפחתיות מורכבות ממה שהם מקבלים שקר. מה צריך את השקר?
בדיוק, זה גם לא נדרש.
לא נדרש, לא נדרש. שלחי לו את התוכנית המלאה שלנו היום.
זה לא מקרין עלייך.
פשוט ככה, שלחי לו את זה בוואטסאפ.
כן. כאילו, זה גם לא מקרין עלייך בשום צורה, אז...
נכון, נכון.
טוב, לינוי, תודה.
תודה רבה, יום טוב.
ביי.
קובי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
מעולה, מה איתכם?
בסדר.
קובי, אולי אתה תזכיר במזרון Happy Night, זוגי, הארוז בטכנולוגיה דחיסה מתקדמת, וזה מתנת מזרוני מנדלבוים MD בטכנולוגיית בוימטק. ספר לנו, קובי, מה אתה מסתיר?
אני יוצא עם הגברת כמה חודשים, היא חושבת שאני ילד טוב ירושלים, משפחה שלה לא מסליקה לתאר איזה נסיך ילד טוב עם עשה. ומה שהיא לא יודעת זה שבעברי ביצעתי מעשה קונדס משמעותי שהביא לתיק במשטרה וחקירות ואבא שלי קיבל טלפון, הילד שלך סיכן חיים של מאות אנשים.
מה עשית? מה עשית?
מאות אנשים.
כמעט, כן?
אני ועוד חבורה רצינו לעשות מעשה קונדס בבית הספר, זה התחיל מזה שבנינו קיר בכניסה לבית הספר, וזה היה בקטנה, ושבוע אחר כך קצת רצינו להרטיב את הרצפה, אבל משהו שמתפצש, והבית הספר היה ממש 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 מוצף, ממש. הביאו מהנדסים, סגרו את המבנה, סכנת חיים, היה משהו משוגע.
כאילו הצפת את הבית ספר ברמה שהרצפה עמדה לפני קריסה?
היו סדקים של סנטימטר בתקרה, השביטו את המבנה לאיזה שבוע עד שהביאו מהנדס שאישר חזרה להשתמש בו, והיה אירוע בצורה.
קובי מרימה, איזה הרמה הבאת לפה, מה העניינים איתך?
דוז פרח.
ילד טוב, באמת ילד טוב, אבל...
לא, תשמע, אבל זה כאילו... אתה אומר, היום כשאתה בן אדם מבוגר, זה לא בסתירה להיותך. זה גם אין אף אחד שהוא רק טוב. זה בסדר, אבל...
כן, זה גם בתחום בית הספר, כאילו זה אפילו לא עקצתי איזה מישהו בקטנה שהייתי בן 20.
לא, גם זהו, לפעמים מספרים לנו כל מיני מעשי קונדס, אתה אומר, קונדס? אתה היית מופרע. ופה אני יכול להבין כאילו את הגבול הקונדסי.
כן, זה יצא, אבא שלי ניהל ישיבה באותו זמן, עם 30 איש, ומיד לבן... כמעט חטף שם התקף לב.
רגע, ויש לך תיק? יש לך רישום פלילי? מה יש לך?
עשו לנו רישום כזה, זה, ואחרי
כזה
כמה חודשים זה בוטל, כי כשהגענו לגיל 18, אז...
זה יותר רישום בתיק האישי.
בדיוק, שזה הולך לצבא.
זה הלך לתיק האישי, בדיוק, ובצבא. תתמקם בך.
בסדר, לא ביג דיל. סתם, זה לא דרמה.
זה לא דרמה, כי לא קרה שום דבר. חסך לי הייתה קורסת התקרה.
בטח. אולי הם מדבר איתנו גם עכשיו.
זה משהו שכל העיר דיברה עליו. זה משהו שבחבר'ה זה כאילו אישו כזה, וביום מן הימים מתגלה. אולי נשלח את ההקלטה של התוכנית.
כן, זהו, היום אנחנו משחררים אתכם מאוד. תשלחו את ההקלטה של התוכנית המלאה.
טוב, קובי, נכון?
קובי.
קובי, תודה.
תודה, קובי, ביי.
תודה, יום טוב.
למי ניתן את הפרס? האם לקובי שכמעט הקריס את בית הספר שלו, נחקר במשטרה, רישום, ולא סיפר את זה לבת הזוג הטריה שלו, או ללינוי? תראה, ליבים לינוי.
כן, גם מזרון חדש, התחלה חדשה.
אני לא יודע אם יישארו שם שניים, כאילו, לשכב על המזרון.
יישארו, אם יצפר לו מספיק בזמן, אז זה רק יהיה מין...
מה זה מספיק? היום זה הזמן.
מין רחמים כאלה, אבל רחמים של מי שטוב לו, והוא פשוט מוכרח לרחם כדי לפזר את כל הטוב הזה.
כן, אבל אתה... זאת אומרת, אני לא התעכב מספיק...
שביקורת על משפחות מושלמות? וואו!
אני אבל לא חושב שהתעכב מספיק על כמה מוזר, זה האקט השקר.
אני לא יודע, אבל זה כן, לא התעכבנו על כמה חמור הפצע אצלה, והסיפור יש קשה לספר דברים שהם נורא כואבים אצלך.
סבבה, אבל כשהוא יושב אצלה בארוחת ערב, היא אומרת אבא בחול, בעוד שהיא לא בקשר איתו 10 שנים.
נו, אז אתה חושב על כמות הפעמים שהיא אמרה אבא בחול, כשהילדים בכיתה שאלו אותה איפה אבא.
בסדר, אני אומר, הפצע פצע, בבור בור, הלב שבור, הכל שם כאילו בלגן.
אז בסדר, בוא נסייע לתוריי זבבת.
בסדר, אז בוא נבקש ממנה מלינוי ש... המזרון ייקח לו רק כמה ימים להגיע.
נכון.
עד שיגיע המזרון, ספרי. אוקיי? זאת אומרת שאם תשכבו שניכם על המזרון בפעם הראשונה, שכבר הוא יהיה נקי.
נכון, נכון.
נקי מסודות. אז שלך, מזרון אפינייט זוגי, ערוץ בטכנולוגיה דחיסה מתקדמת, מזרוני מנדלבוים MD בטכנולוגיית בוימטק. שיהיה לכם לילה טוב. אז משחקי הכס.
אז משחקי הכס, אני אומר לך מראש, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה מבחינתי, כי...
פרשת.
אני לא אחזור. אני עכשיו מבין שאני לא אחזור, שהעונה וחצי אלה הספיקו לי.
אוקיי.
בטח כי גם ראיתי את הפרצוף שלך בוקר, כששאלתי אותך איך היה.
כן. אני כמובן לא אעשה ספוילרים ושום דבר מהסוג הזה לקלקל למי שעדיין לא צפה. ואני אחד שצפה בסדרה הזאת באמת מהיום הראשון של הפרק הראשון שהיא שודרה. פשוט זה נגמר לא טוב, לא טוב. עכשיו, אני ניסיתי לחשוב האם בכלל סדרה יכולה להיגמר טוב. האם אתה זוכר איזשהו סוף של סדרה שהיית קשור אליה אמוציונלית ועקבת אחריה, שנגמרה טוב בצורה מספקת?
כן.
מה?
עכשיו נגמרה ויפ, נגמרה טוב בצורה מספקת. אני חושב שפרנץ בזמנו נגמרה טוב. אני חושב שסקס אנד דה סיטי בזמנו נגמרה טוב. The Good Wife נגמרה טוב. יש סדרות שנגמרות טוב.
אז אחלה. לא
שמצליחות לסגור את הדברים, אבל לא באיזה מין חפלאפ כזה, לא במין סתם לקשור את הקשרים האחרונים, אלא באמת שאתה רואה את זה ואתה אומר, אוקיי, מה היה משהו מתוכנן? לא, מהפרק כן. הראשון כבר חשבו על איזה שש עונות, אבל שכן, זה נגמר טוב.
אז זה נגמר לא טוב.
לא טוב.
זה נגמר...
לוסט לא טוב?
לא, לוסט לא טוב.
שלוסט לא טוב זה פשוט נורא.
זה לא ברמה של לוסט לא טוב. זה פשוט מאכזב, כי זאת סדרה שהתקדמה לאט, ותמיד היה איזשהו, אתה יודע, רוחב ועומק ותהליכים, לקח להם את הזמן להיבנות, ופה פתאום בשניים שלושה פרקים האחרונים, דברים מאוד 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 גדולים קרו על בסיס של שיחה. אחת.
זה נורא
מזמן. כלומר, אתה יודע, אתה ואני עכשיו מדבר איתך, וואלה, אתה יודע, בעצם אני לא אוהב את תל אביב, ואז אתה תלך, תשרוף את תל אביב.
נורא מוזר.
וגם הפרק עצמו האחרון, הוא היה בנוי, זה בדרך כלל תסריטאית גם, וזה, דברים נבנים לקראת איזשהו פיק, סי, העלילה, הפרק מגיע לאיזשהו סי, ואחרי יש איזה מין זנב כזה, אתה יודע, של שנייה תרגיש שלא נגמרת ככה בלי אוויר וזה. פה הפיק היה בהתחלה, ואז היה שעה של זנב. שאתה אומר, רגע, מה קורה? מה קורה?
בלי שום פיק נוסף?
לא! פשוט הפיק היה בתחילת הפרק, וזינבו את ההמשך שלו, את הסוף שלו, והפתרון לסך העלילות, שוב, אני לא רוצה לדבר, אבל כאילו הכל הלך לקראת, כל העונות הלכו לקראת איזשהו, אתה יודע, מה יקרה כאילו בממלכות? מה יקרה עם העולם? והפתרון למה יקרה עם העולם, אתה רואה שהוא תולדה של פשרה בינונית, פתרון שכאילו נכון להכל, אבל הוא בעצם כלום. זה ממש היה
נורא מוזר, משום ש אלף, משום שזו הסדרה הכי גדולה בעולם, אולי הכי גדולה אי פעם.
לגמרי.
גם כל ההתפלקויות האלה שפתאום יש להם שתייה.
מה עם מינרלים עכשיו?
כל שבוע שאתה לומד מה הקאסט אוהב לשתות, האם בקפה שלו, האם הזה שלו.
כן.
וגם כי היה להם המון המון זמן לתכנן את זה, לא?
כן, שתי עונות אחרונות.
לא רק שתי עונות, כל ה... קודם כל, היה הפסקה של מיליון שנה, נכון?
נכון, היה כמעט שנתיים הפסקה.
וחוץ מזה, אתה אומר סדרה שהיא כל כך מורכבת, וכל כך, יש לנו כל כך הרבה זמן לחשוב לאן אתם לוקחים אותה. לא צריך ברגע האחרון לעשות כל מיני פניות של היסטריה, של סתם.
תראה, שתי עונות האחרונות, אם לא שלוש, הם כבר לא היו על בסיס הספרים. אלא היו על בסיס התסריט. אז כאילו...
אבל הן עדיין היו טובות.
הן היו טובות, אבל ראית ש... אם זה הסוף שתוכנן מההתחלה, כשהפסיקו לעבוד עם הספרים, אז זה מביך. ואם זה סוף שהם חילטרו, כאילו, כשבאו לכתוב את העונה האחרונה, זה עוד יותר מביך. סתם, זה מבאס... ואתה יודע, זו עונה שהיא באמת הסדרה שינתה את הטלוויזיה כולה.
נכון.
כל פרק במשחקי הכס הוא כמו סרט קולנוע מבחינה תקציבית.
אירוע ספורט.
זה לחלוטין אירוע מדיה שאתה חייב לראות אותו כשהוא קורה, כי מדברים על זה אחרי זה.
נכון.
ומחכים לזה משבוע לשבוע. וכל הטירוף עם הספוילרים, אנשים פיזית שינו את ההתנהגות שלהם כדי לא להיחשף לזה.
נכון, זה מה שהציל כאילו את הריל טיים בטלוויזיה. זה שגם אתה לא יודע מי יחיה, מי ימות, זה... לגמרי, באמת, הדבר המתוחכם ביותר שעשו לטלוויזיה בשנים האחרונות.
וזה לא גמול הולם לאנשים שהיו מעורבים. באמת היה אפשר לפתור את זה בכל כך הרבה דרכים אחרות.
מה אתה אומר?
כן.
זה מאוד לא נעים לי לשמוע, כאדם שלא יחזור לצפות בסדרה, לא יחזור לצפות.
אז כאילו, עיצוב.
ממש ברמה שאני אומר, אחרי שנסגור את המיקרופון, אני אבקש בך להגיד לי.
מה קרה?
מה קרה?
לא, אני לא אעשה את זה.
כי אני רוצה לשחרר את זה. אני לא ארצה יום אחד, ודי. לא ארצה יום אחד. אני לא מרגיש שזה עכשיו כאילו לסגור איזה... זה פתח מאוד מאוד חשוב. לא, די. שער הזה יישאר נעול.
יוצאים להופעה.
אני לא אגלה.
בחסות ג'ניפר לופז לראשונה בישראל.
למה אני אגלה לך?
1 באוגוסט, פארק הירקון. כרטיסים באתר לאן ובכוכבית 8780.
ברור שתגלה. אני אגלה, אתה תגלה. תכף אתה תגיד, אני אגיד לך, סרסי, מה סרסי? דינריס, תביא קצת דינריס.
סמסו לנו הבוקר, מה הדבר הכי יקר? ערך, כסף, שיש איתכם כרגע. אוקיי, מה אתם סוחבים כרגע? בתיק, באוטו, בעבודה? מה הדבר הכי יקר שנמצא איתכם?
אבל לא, אל תגידו על לפטופ.
לא, 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 דברים, אם יש לכם מטורפים, זה יהלום שאתם באמצע בלדרות מגיאורגיה לבורסה. דברים יקרים ממש, שיש לכם ממש ממש עליכם כרגע. 072-252-9999. אולי תקבלו כרטיס זוגי להופעה של ג'ניפר לופז, לראשונה בישראל, 1 באוגוסט, פארק הירקון. כרטיסים באתר לאן, ובכוכבית 8780. אז מה הדבר היקר שאתם סוחבים ממש ממש עליכם עכשיו? בוקר טוב.
בוקר טוב.
ביקשנו בסוף השעה הקודמת שסמסו מאזיננו, מהו הדבר היקר ביותר שיש איתם כרגע? לא משנה אם זה באוטו, בתיק שלהם, בעבודה, הדבר הכי יקר, בעל ערך שנמצא.
מה סמסו?
אני עובד בחברה שמתעסקת בתחום הרפואי, וכרגע אני מוביל לב להשתלה למטופל באיכילוב.
טוב.
לא, מה, זה מדהים גם להוביל את הלב.
איך אתה מסמס?
ברמזור.
שאלה אם שמים לב בתא של הכוסות.
אולי גם הוא עושה את זה עם המיקרופון, נכון? אתה יכול לדבר ואז הוא כותב לך את זה.
צ'יפים של מערכת זיהוי טילים מיועד להתקנה על מסוקים בדרך לאחת מחברות התעשייה בתחום הביטחוני.
צ'יפים של מערכות הגנה נגד טילים?
שאלה אם זה אמיתי.
אמיתי.
כן?
כן. אנחנו מייצרים את זה באיזו תעשייה ביטחונית, מעבירים את זה ללקוח, הוא שמאזין לנו בדרך, כן?
מחולל קרינה שוקל 180 קילו בדרך למעבדה ברכב פרטי, 1,200,000 שח בערך.
נייס, מחולל קרינה.
מי ידע שאתם עושים את הנסיעות הגורליות האלה?
צ'ק בנקאי על סך 250,000 שקלים, מסרתי מפתחות היום לקונה של הדירה שלי.
איזה סטרס זה להסתובב עם הצ'ק?
כן. אבל זה מגניב, כאילו יש לך את ה... אם זה צ'ק בנקאי, או שאתה לוקח את המשכנתה, ופתאום יש לך שנייה, 1,000,000 שקל ביד, או לא יודע כמה משכנתה לקחת, 300,000, 700,000. שאתה מסתובב עם הדבר המטורף הזה, שהערך שלו, כאילו, בחוסר פרופורציות לנייר.
לנייר, ואתה גם אומר, אני מפחד שאני אאבד את זה, אני תמיד אומר לעצמי, היה תף הזהב, קיבלת סכום עלוב בחגי, אתה לא יודע איפה זה עכשיו, איך לא, אסור גם לעבוד דרך שום מקום בדרך אל הבנק, כי אם אני אעבוד דרך מקום אחד, כבר אני לא אזכור איפה שמתי את המעטפה.
אז אתה בודק את זה כל שנייה.
כל שנייה אתה בודק את זה, ואז אתה אומר, מרוב שבדקתי זה כבר, בטח הוצאתי את זה, מרוב שהוצאתי את זה, בטח כבר שכחתי.
הסיכוי שזה יאבד הוא ביחס ישר למספר הפעמים שאתה נוגע בזה בדרך.
משלוח של 10 אייפונים, אני עובד בפיתוח אפליקציות, זה לעבודה.
קומנד,
קול.
זרע להפריה בתוך גליל קירור עם קרח יבש.
כן, זה דבר יקר ערך.
בוא נגיד, לא...
כן, גם אתה פעמיים ביום לפחות יכול להפיק את זה, כי זה לא...
אולי לא אתה ספציפית.
אולי זו אישה.
אני מבין שזה שלו, אני מבין שזה שלו.
לא, אולי הוא שליח של בנק זרע.
אולי הוא שליח של בנק זרע, אוקיי.
יש לי בתיק מעטפה עם 11,000 שקלים במזומן מאירוע שעשינו בבית ביום שבת ולא הספקתי לטפל בזה.
קול.
סטים של שתלים של השיניים שמיועדים כמובן להשתלה באוטו, זה אצלי כרגע שווה מעל 300,000 שקלים.
חיוך, זה דבר
מסוג הדברים. מסוג הדברים שמי גנוב. תגיד, זה שתלים לשיניים, אגיד, טוב, סע.
כרטיס לגמר הצ'אמפיון זה כמעט 1,000 פאונד, הרבה יותר יקר נפשית מכספית.
נכון, מה הערך עבור עצמך, הדבר שתאבד, אם תאבד את זה.
כן.
גיטרת בס חשמלית נדירה בת 40 שנה.
חמד.
טוב. עוד בס.
תיק מלא הפקדות שלא נעשו אתמול, הלך איתי הביתה בסביבות 100,000 שקלים.
מעסק, כאילו, שלא... זה... יפה.
צ'קים פתוחים של קרוב ל3 מיליון שקלים, אני בדרך לבית משפט.
יו, זה פחד אלוהים.
צ'קים פתוחים. טוב, אני שנייה, נפל לי הסימון.
צ'קים פתוחים.
אני חושב שמספיק עם צ'קים. בכלל, לא צריך את זה יותר. די עם זה, באמת.
גם רגע, שנייה, מה זה אומר פתוחים?
שאין שם לפקודת מי.
שזה לא לפקודת אף אחד.
כן, רשמתי לך את הסכום, מבחינתך זה
כסף. מספיק עם צ'קים אגב, זה נכון. די, היום הכל אפשר לעשות דרך הטלפון, עוד אשראי אני מבין, אבל מספיק עם צ'קים. די, אי אפשר יותר עם צ'קים.
כל כך הרבה אפליקציות של תשלומים, והדבר הזה שצריך לכתוב אותו, ואז אתה נותן והוא שווה את הדבר, כאילו... אני מבין שאולי לא כל האנשים עדיין מחוברים דיגיטלית ומצויים בתוך הטכנולוגיה, אבל...
שיתחברו דיגיטלי.
כרטיס לוטו, ניחשתי 5 מספרים ונוסף, שווה באזור ה-7,000 שקלים, מחפש איפה לפדות אותו.
נחמד.
לא אמיתי.
למה לא?
כי לא נשמע לי אמיתי.
למה?
בעצם 5 מספרים ונוסף, כן, אוקיי.
צמיד משובץ יעלומים של לקוח בשווי 220,000 שקלים.
היעלומנים... ותכשיטנים.
20,000 שקלים על צמיד זה לא קצת הרבה, חיימי.
זה יהלומים כבדים
ונקיים.
העניין הוא שהם באמת מסתובבים איתם.
כן.
הם סוחבים בכל מיני תיקים כאלה קטנים, ואתה פותח ואתה מקפל וזה עטוף בחתיכת נייר, בום, יעלו, 80,000 שקלים.
זה המון כסף.
הם סוחרים, וזה הכל הרי מזומן תמורת האבן.
220,000 שקל, נו...
תנור.
זה גם תמיד אומר לך, לא, זה השקעה. לעלומים זה השקעה. אבל אני לא בטוח שזה נכון.
אני לא חושב שזה נכון.
נכון.
זה השקעה על הסוחר.
תנור שקניתי לדירה השכורה שלי ב-15,000 שקלים.
מזל טוב.
למה זה עליי?
למה זה גם באוטו?
מי מוביל? 15,000 שקל אתה מוביל את זה לבד?
מפתח לדירה של השכן שהוא במקרה סוחר הסמים של השכונה.
אהבתי שלשכונה יש סוחר סמים. אתה תמיד אומר שיהיה קפה נחמד,
מקולת
תחת לבית, מעדניה טובה. כן, סוחר הסמים השכונתי. כן.
מכשיר שקשור לעבודה, הוא לא מתאר מהו. בדקתי באי-ביי, זה שווה מאות אלפי דולרים.
לא מתאר מהו.
ולאף אחד לא ממש אכפת שהוא באוטו שלי.
מה אנחנו אומרים, טל, האם זה הלב?
או הצ'יפים.
או הצ'יפים, או מחולל הקרינה.
מערכות הגנה נגד טילים. נראה לי לב.
לב. כי הוא לב.
וכאילו אין ערך לחיים וכזה. או יעלומים ב-220,000 שקל.
לב.
גם היה לנו איזה 300,000 שקל של מישהו, לא? היה שם איזה פדיון ב-100,000 שקל.
סלמה, אנחנו לא הולכים עכשיו על...
לא הולכים על הכי גבוה.
אנחנו הולכים על מה שבתחושה, האחריות לדבר היקר היא הגבוה ביותר.
מי שמוביל לב עכשיו בדרכו אל השתלה.
כן.
וואו.
אתה לא אומר, אתה אומר, יו, אני עייף, אני אעצור לעוד קפה בתחנת דלק ובאוטו יש לך לב? מה פתאום? אתה לא...
או לנקות האוטו, היה שרב כזה.
יו, האוטו שלי... אתה לא ראית כזה אוטו מזונף בחיים שלך.
אני חושב שכן, הוא חונה ליד האוטו שלי.
צריך לעשות צילום משותף של תינופת ותינופת.
אני חושב שאני סוגר שנה תכף. שנה בלי לקרות אותו.
מה?
כן. ממש אני חושב שאני סוגר שנה.
אתה דוחה.
אני דוחה, האוטו שלי.
התחלתי
איזה. ובפנים הוא סבבה אגב, הוא לא מבולגן, אין הרמות כאילו של דברים.
אצלי הרמות, הרמות.
אבל בחוץ, כבר לא אכפת לי שציפורים חרבנות עליו, כי אני אומר, הם חרבנות לא על האוטו, זה על אבק. אתה מבין? זה אפילו לא ייצרב על הפח. זה פשוט על שכבת האבק הקודמת.
מדוחה מאוד.
זה כמו תל ארכיאולוגי, אתה מקלף שכבת, אתה מגלה מי חי שם קודם.
וואו, תראה מה פתחתי פה. כן, ממש כן. התכוונתי להגיד שזה כמה חודשים לשתפתי אותו, מצבו ממש מגיל.
כי הבוקר ממש הסתכלתי עליו, אמרתי, אתה מגעיל, גם אין לי מים, אין לי מים. לנקות עם הווישרים את החלון.
אז מה, אתה מעביר איזה מגבונון?
אז הכל הטריגר היה שהיום הייתה לחות בבוקר, ויכולתי לנקות סוף סוף את החלון, כי הייתה לחות כזאת...
איזה מגיל אתה.
מגיל, מגיל. ואני,
העירו לי, העירו לי לפני יומיים.
עשו לך את ה... אה, לא, אתה ראית ש...
העירו לי אדם שנתתי לו טרמפ.
לא נאה לו? אל תיקח אותו יותר.
זה מה שאני אמרתי. לא נאה? שום בעיה, שמוניות שירות מצורצחות.
אז ניתן ללב. זוג כרטיסים להופעה של ג'ניפר לופז לראשונה בישראל, זה קורה ב-1 באוגוסט, פארק הירקון, כרטיסים באתר לאן ובכוכבית 8780.
פופ-טארטס עם אפי טריגר.
אפי, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב, מה העניינים?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור, לא נדבר על משחקי הכס כמובן, דיברתם בעריכות, אבל נדבר כמובן על העתיד שאחרי, כי כמו תמיד כשסדרה גדולה מסתיימת ומשחקי הכס ללא ספק, הסדרה הגדולה של השנה.
אפי? אפי? לא,
נשמע אף. זה כבר כמעט לא קורה, התקלות בסלולרי שפתאום מישהו מתנתק.
זה קורה, הנה אתה, כן.
אז אנחנו מדברים בעצם על העתיד שאחרי משחקי הכס, כמו תמיד אחרי סדרה גדולה, המאבק הוא כמובן מי תירש אותה ומי תצליח להיכנס למעליה, התשובה כמובן תהיה אף אחת ויצטרכו למצוא משהו אחר, אבל יש
כי זה לא עובד ככה, כי משחקי הכס אתה לא מתכנן שתהיה משחקי הכס. נגיד נורא, כל הזמן אמרו שווסטוורלד היא היורשת של משחקי הכס, וחבל, זה עשה לה עוול, כי כיורשת של משחקי הכס אני מניח שהיא מאכזבת, אבל זו סדרה נורא יפה בעיניי.
כן, אבל הצליחה לדעוך אפילו לפני שמשחקי הכס נגמר.
אני לא חושב שמעריצי הסבורים שהיא דועכת, אני ראיתי את העונה השנייה, הייתה מדהימה.
אבל היא לא חמישית מצליחה ממשחקי הכס.
כי אי אפשר לעשות, הדברים האלה לא נעים.
בכלל תהיה עוד עונה של ווסטוול?
בטח.
כן, 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 בוודאי, תהיה עונה שלישית. והפרומו נחשף מיד אחרי הפרק.
פרומו יפה.
כן, מאוד יפה. יגיע, משתתף בעונה השלישית ג'סי פינקמן משובר שורות. כן. כאן אירון פון, הוא מצטרף. אבל אני רק רוצה להזכיר, אתם יודעים, פעם קודמת שהייתה סדרה ענקית, קראו לה אבודים לוס. אז אותה רשת ששידרה אותה ABC העלתה ממש תוך כדי פרק הסיום שלה את הפרומו לסדרה הגדולה הבאה שדיברו כולם שהיא תהיה ללוסט החדשה, קראו לה פלאש פורוורד, הייתה סדרה כזאת.
אוי, זה נורא.
וזה הגרבץ, נכון?
עם שחקנים, כן, היא שרדה עונה אחת בלבד ונעלמה בתהום הנשייה, וזו הייתה המסומנת הכי גדולה להיות לוסט הבאה. עד היום אין העבודים הבאה, אף אחת לא הפכה להיות עבודים הבאה. אז גם ככה זה יהיה גם עם משחקי הכס. יש כמובן כמה מועמדות בקנה, וללא ספק גופי השידור, בעיקר ערוצי כבלים, אבל גם סטרימינג, פועלים במרץ בז'אנר של מדע בדיוני ופנטזיה, כי בעצם ההישג הכי גדול של משחקי הכס זה שז'אנר של פנטזיה ודרקונים הפך להיות אהוד גם על אנשים שבדרך כלל לא אוהבים את זה. אז קודם כל, הראשונה להגיע למסך כנראה, תהיה סדרה של נטפליקס שנקראת The Witcher, המחשף, עם הנרי קביל שהיה סופרמן. היא מבוססת על סדרת ספרים מוכרת, לא, כאילו, מוכרת בעולם, לא אצלנו כל כך בישראל, וגם סדרת משחקי מחשב. היא הופקה בנטפליקס, היא אמורה לעלות כבר בסוף השנה הנוכחית, וגם בה יש פנטזיה, מחשפים, קוסמים, ככה שהיא אמורה להיות איזשהו סוג של תחליף. בפרויקט שענק שכבר דיברנו עליו פה כמה פעמים, זה כמובן פרויקט שר הטבעות של אמזון. מתחילים לכתוב, מתחילים לכתוב עכשיו את הסדרה שתהיה פריקוול לסרטים.
לא, איך אין לי סבלנות, כבר אין לי סבלנות.
מה, רק מתחילים לכתוב עכשיו? אז אולי יעלה ב-2022.
אולי ב-2021-2 בדיוק. אבל יש כבר חשבון טוויטר רשמי אם אתה רוצה, The Lord of the Rings on Amazon, אם אתה רוצה לעקוב.
לא טוב.
ושם מעלים
כל מיני דברים. התסריטאים מדברו על דרפטים? מה מצייצים שם?
לא, מעלים רמזים, הרי זה הכל מבוסס על עולם מאוד מוכר, הפלך וכל ה... העולם של שברא טולקין. אגב, שהיה, זה משמם אותך אביעד, אבל זה השראה לג'ורג' מרטין בין היתר, שרת הבאות.
נכון.
זה גמור, אני מכבד את כל העוסקים במלאכה, פשוט כאילו אני יודע שאני לא רואה את זה.
ופוטנציאל גם עתידי, גם כנראה לא לפני שנת 2021, אבל מדברים על זה כעל פוטנציאל למשהו טוב אם זה יהיה, זה סדרה של שואו טיים שתתבסס על מותג משחקי הוידאו המאוד מאוד פופולרי, הילו, שנחשב בעיני המעריצים שלו, אני לא איש של משחקי וידאו, אבל יש שם סיפור עלילה מאוד מאוד מורכב.
נכון. הראשונים בסדרה של הילו היו פורצי דרך מבחינת הסריטאית במשחקי המחשב.
בדיוק. כן, ולכן היו כמה ניסיונות, קודם כל הייתה איזו סדרה שבאה ונעלמה של סוני שלא הצליחה, אבל היו כמה ניסיונות גם לאבד את זה לקולנוע. עכשיו זה בידי שואו טיים, שהיא המתחרה הגדולה בארצות הברית של HBO, ששידרה את משחקי הכס, אז שואו טיים מפתחת את הילו כסדרה, ובתווך יש עוד הרבה מאוד דברים. אגב, עוד משהו שיהיה ב-HBO, שני דברים מאוד מאוד מעניינים. אחד זה סדרה שהיא בשיתוף פעולה יחד עם ה-BBC, עם שחקנים מעולים שנקראת חומריו האפלים, His Dark Materials. זה גם פנטזיה, אבל שמבוססת על טרילוגיית ספרים של סופר בריטי בשם פיליפ פולמן. ספרים מאוד מאוד מוצלחים אגב. היה פעם סרט מצפן הזהב שלא הצליח על פי הספר הראשון, אז עכשיו עושים איזה סדרה עם ג'יימס מקאבוי, עם רות ווילסון, הג'ינג'ית מהרומן, ועם הילדה מהסרט לוגן, שהיא תגלם את הדמות הראשית, ככה שזה מאוד מאוד מעניין, יש גם כבר פרומו אחד, ובשלב וזה יעלה כנראה לקראת סוף השנה, בבריטניה וב-HBO במקביל, ובשלב מאוחר יותר, כנראה בתחילת 2021, סדרה חדשה של דיימון לינדלוף, מיוצרי אבודים, והנותרים, הסדרה הנותרים, שתכף נדבר על זה.
שהיא סדרה, אין לנו כך זמן, אבל סדרה מעולה הייתה הנותרים.
כן, קשה מאוד לצפייה. ולכן גם
ממש אהבתי אותה.
כן, הסדרה החדשה שלו, Watchmen, השומרים, מבוססת על רומן גרפי מאוד מצליח, שגם היה פעם סרט. סביר להניח שזאת תהיה סדרה מאוד לא קומוניקטיבית כמו הנותרים, אבל גם היא,
בעולם
דיסטופי, יכולה להיות סוג של יוצרת. סוג של יורשת.
הם הסתובבו עם גלביות וסיגריות, לא? מה היה שם?
לא, הייתה קבוצה, הייתה שם איזו מין קאט כזו, שהם היו לובשים לבן ומאשנים, אבל הם היו קאט, הייתה קאט, זה לא היה... זה טוב, מדהימה.
טוב, אפי, תודה רבה.
ביי ביי.
יאללה ביי. תודה לכם, תודה איליל נדב, תודה אופיר מור יוסף, ברדיו כל רגע, תכף החדשות ב-10, זיו המויאל, באקו 99, תודה רבה לידו כהן, ידידי תב שלום, יאללה מוזיקה, ידו כהן יהיה גם אחרינו, אנחנו נתראה מחר בבוקר.
ביי.